ידוע, מה שכתוב בגמרא בעירובין, אין מהדף ה... שכתוב פה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים. ואמרתי לו, באיזה דרך נלך? לעיר. פה נרבי יהושע בן חנניה. אמרתי לו, באיזה דרך נלך בעיר? ואמר לי, לא, זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרה. והלכתי בקצרה וארוכה. ובאן שהגעתי לעיר, מצאתי שמגיפים אותה הגנות ופרדסים. חזרתי לאחוריי. אמרתי לו, בני, לא אמרת לי קצרה. אמר לי, ולא אמרתי לך ארוכה. שקתי על ראשו. אמרתי לו, אשריכם ישראל, שכולכם חכמים גדולים אתם, גדולכם ואתנכם. כן, אז בפשטות זה סיפור שמביע את הפיקחות של התינוק. גם נכון, במדרש שלך, יש שם רבתי עם, רבתי בחוכמות. יש שם סדרה של סיפורים על חוכמתם של בני ירושלים. זה מתקשור גם לימים האלה. הסיפורים מהסוג הזה. בפשטות זה כאילו תינוק ש... תינוק, אולי ילד, נער כזה, שהוא כאילו אמר איזה משהו מחודר, ואתה לא מתפעל, שהוא כאילו הלך באמת בהתחלה, התפתה לשמוע את המילה הראשונה בתוך דבריו, ואחרי זה ראה שיש פה עוד מילה, ובאמת היום אפשר לומר שכל מי שנוסע בדרכים, אז הוא מתנסה בזה יום יום, ש... אם הדרך הקצרה היא ארוכה, כן, אם הדרך הארוכה היא קצרה. זה מה שמעשים בכל יום. אבל אפשר לומר שיש פה באמת איזה משהו הרבה יותר גדול. בעל התניא, שמדבר על, על הספר שלו, אז הוא אומר שהוא בא להסביר את הדברים בדרך ארוכה או קצרה. ככה כתוב בהקדמה. זה ממש במשפטים הראשונים. זוכרים, הניסוח הוא יותר מורכב, ואני שומע את הביטוי ארוכה או קצרה. ורגילים להגיד, חושב שזה כבר ככה, איך שמבארים אותו, כמה זה מפורש בתוך הספר, שזה יותר כאילו מבינים שזו הייתה הכוונה, שמה זה דרך קצרה, זה מי שמעורר את הלב לעבודת השם, מגיע להתעוררות, להתרגשות בתפילה או בכל מצווה, זה דרך קצרה. דרך ארוכה זה על ידי השכל, על ידי התבוננות. זה דרך ארוכה. שבעצם בספר הוא מדבר על שתי האפשרויות האלה, וידוע שעיקר מה שהספר זה בא לחדש, זה דרך ארוכה. ושוב, אני באמת צריך לדייק בלשון, אני יכול להיות שגם מתכוון לומר אדרבה, שהדרך הקצרה היא קצרה שהיא ארוכה. ואתה אומר את הלב, זה באמת עובד, אבל מטעת שני, זה לא משאיר רושם קבוע. מטעת שני, בדרך ארוכה, שאתה עובד עם השכל, זה לא מיד מעורר את הלב. זה לא מיד רואים את הרושם, את ההשפעה. אבל מטעת שני, זה הרבה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר קבוע. זה הדרך הארוכה. ו... זה באמת גם מתאים, המאמר דומה, שמצאת אותו בתוך רב צדוק, נראה אותו בלשונו, בספרי. יהיה אנוכי נותן, תמוד נאמר, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. משל לאדם, שהיה יושב בפרשת דרכים, והיו לפניו שני שבילים, אחד שתחילתו מישור וסופו קוצים, ואחד שתחילתו קוצים וסופו מישור. והיה מודיע את העוברים, אמר להם, שאתם רואים שביל זה שתחילתו מישור, בשתיים ושלוש פסיעות אתה מהלך במישור, בסופו לצאת בקוצים. ואתם רואים שביל זה שתחילתו קוצים, בשתיים ושלוש פסיעות אתה מהלך בקוצים, בסופו לצאת במישור. כך אמר להם משה. אתם רואים את הרשעים שמצליחים, משניים שהימים מצליחים בעולם הזה. אבל אחר כך, ואתם רואים את הצדיקים כשמתארים בעולם הזה, בשניים ושלושה ימים, מצטערים. מסופם נשמוח. כן. אז זה כמו שרב צדוק אומר, זה ממש אותו, כמעט אותו רעיון שכתוב באמת בגמרא בעירובין, וכאילו בעצם המדרש הזה קצת יותר פותח אותו. זה לא רק סתם חוכמה של תינוק, אלא יש כאן באמת משמעות הרבה יותר רחבה. שהדרך של הרשעים היא הדרך שהיא קצרה וארוכה. בהתחלה היא נוחה, היא נחמדה וכו', מושכת לפחות, ואחר כך זה מסתבך, והדרך של הצדיקים, בכלל זה מאמץ, זה קושי, זה התגברות, ואחר כך, אדרבה, הדברים נעשים ישרים ונכונים. זאת אומרת, הוא דייק פה למה דוגמה של 2-3 פסיעות, שבכורה 2-3 פסיעות זה אפילו אי אפשר להתבלבל. מענה שלו. אבל רואים שכבר חזל עצמם, גידו לנו במקום אחר, שיש כאן משהו הרבה יותר רחב, רק מהיצעה לענייני הדרך הגשמית. אלא יש כאן בעצם השקפת עולם שלמה. שהרבה הרבה פעמים אדם עומד בפני לצומת כזאת, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך קצרה שהיא ארוכה, וצריך לדעת לבחור. אז רציתי להגיד שזה מתחבר גם למשה בחנן, הרי היה לו כאן ויכוחים מגועים. ויכול להיות שחלק מהוויכוחים לפחות זה ויכוחים עם אמינות, עם הנצרות, או עם האלילות, וגם עם אמינות. ושוב, בזה מסתבר שחזל לא תמיד דיברו על זה בפירוש, כי לא היה אפשר לדבר באופן שירגיז אותם. אז דיברו בהסתרה, והתכוונו בעצם אליהם. ופעם ראיתי, בסברה טובה, נדרש, אומר בסוגריים, נדרש מור אבי אוהב להזכיר אותו, איזה פרשה, אני לא זוכר, אולי אתם תזכרו. שמספר של אלכסנדר מוקדון הלך לאפריקה. הוא הלך שם על ה... מעבר להרי החול, הוא הלך רחוק מאוד. אז הגיע למלך, למלך קטיה. הוא שאל אותו איך פה השופטים. אז הוא אמר לו, טוב, תחכה. אז הוא ראה שבא בבוקר שני אנשים. אחד אומר שהוא... מה קרה? הוא אחד מחר על השני שדה ומצאו שם מרגלית עמוק, לא, שלא ידעו קודם. המוכר אומר, מחר את השדה וכל מה שיש, וזה שייך לקונה. קונה מרגלית שדה, לא קניתי מרגלית, המרגלית שייכת למוכר. אז השופט, המלך, שואל אותם, יש לך בן, יש לך בת, עשה שידוך, הם יקבלו את המרגלית, הכל בסדר. מה, נסע להם דבר מוזון, אני שמה, שמה שם עיניים של עגל. שאל אותו, מה יש? לא שבתתי טוב. אומר לו, דווקא נראה לי שכן, אבל מה אתה מתפלא? אומר, מה אצלכם היו עושים? ככה שואל מלך קטיה. אני לא יודע אם הוא אומר את המשפט הראשון, שא' לא בטוח שהיה בכלל שירות שבעלי דין יטענו טענות כאלה. אבל גם אומר, היו מורידים את הראש של שניהם, לוקחים את הכסף לאוצר המלוכה. ואז הוא שואל אותו, יורד אצלכם גשם? הוא אומר, כן. והחיטה צומחת? כן. יש לכם בהמות? כן. הוא אומר, הגשם בשבילהם, כי לכם לא מגיע הגשם. זה גם סיפור נאה פעמיים. בהתחלה נראים כולם פריירים שם, כן. גם המלך, בכלל לא תשנה ולהוצאה, גם מוכר והקונה, רבים הפוך כזה, כמי נראים אנשים כאלה. אבל המשפט האחרון בכלל לא פרייר, כן. זאת אומרת, שמע, הגשם אצלכם זה בשביל הבהמות, לא בשבילכם. עכשיו אתה רואה שהוא יודע משהו, יש לו מאמין בדרך שלו. לא אחרי פעם ראיתי, יכול להיות שאפילו מישהו בסברה חיצונית אמר את זה, שהמטרה הייתה בעצם להגיד ביקורת על הרומאים. אבל אתה לא יכול להגיד ביקורת על הרומאים. אני אגיד שהרומאים, כאילו הרומאים זה אלכסנדר וקטיה זה אנחנו. אבל אי אפשר להגיד את זה מפורש, סיפרו את זה ככה. אז גם פה יכול להיות שהסיפור הזה בא להגיד שהאמינות, גם האלילות, זה דרך קצרה שהיא ארוכה. יש משהו, הרב אומר שיש איזה בעילות גם, היה איזה עוצמות, היה איזשהו משיכה. גם היה בתוך זמן קצר, מגיע כבר לאקסטאזה. יש איזשהו טקס ליד הבית, לא צריך ללכת לירושלים, הבמה נמצאת פה, הפסל נמצא פה, הכל קרוב, מוחשי, ויש כבר את ההתלהבות. בדרך שלנו צריך כאילו לעבוד קשה, תרי"ג מצוות, דרך ארוכה וזה, וכולי היי ואולי, דרך ארוכה. כתוב ש... אמר אחד החכמים, כשאדם מרעיב את עצמו, הוא הולך לבית הקברות, זוכה לרוח טומאה. אז מי שמרעיב את עצמו, כדי שתשרה לרוח טהרה על אחת כמה וכמה, אלא עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. אז כאילו משמע שיותר קל לקבל רוח טומאה, מאשר לקבל רוח טהרה. נכון שבסוף רואים עוונותיכם היו מבדילים, אבל למה אצלהם זה יותר קל? לא אומרים מצוותיכם היו מבדילים ביניכם ובין הרוח טומאה, כן? למה זה הולך קל? אצלנו זה הולך קשה. אבל זה לא חסרוננו, זה יתרוננו. שאמת זה... זה... זה כאילו תופס ומושך, אבל בעצם זה לא באמת מתקן את התיקונים העמוקים, לא באמת מתקן את התיקונים הארוכים, ובסוף זה באמת... בא לידי כישלון. אז זה על הצדיקים הרשעים בכלל, ועוד יותר עמוק על אמינות. תפיסת עולם, שוב, שהיא גם אמנם באה יותר מזוככת מעבודה זרה, אבל היא גם, היא גם בעצם תפסה מאוד חזק את, את המוסר ואת הרגש של האמונה. כלומר, הם פחות, כמו שהרב אומר באורות, הם פחות... יחשיבו את המשפט, את כל המעשה, את כל קיום המצוות. הדברים האלה, כן, גם שוב, בכל דבר יש גם איזו נקודה. כן, יש בזה. גם חז"ל אומרים, הנביאים אמרו שלא צריך שתהיה מפרט אנשים מלומדה. אבל ברור שאתה גם הולך לקצה השני, שאתה מעצים באמת רק את ההתלהבות, רק את רגש הלב, רק את הכוונה. ולא את המחויבות. זה הרבה יותר מושך את העין, זה הרבה יותר תופס את העין. אומר שם הרב שלקחה מצוצי קודש בגניבה. מה הגניבה? שלוקחים כאילו את, כאילו את השורה התחתונה, כאילו את המסקנה, כאילו את הנקודה המרשימה, בלי כל המערכת, כן? בלי כל המחויבות, כאילו זה הגניבה. וגם גניבה אולי פשוטה, שזה שלנו, של ישראל, הם כאילו לוקחים את זה על שמם. אבל גם הגניבה היא שזה לקחת את נקודת התלהבות שיש בלי כל המערכת, בלי כל ההתחייבות. כמו נגיד בעולם היחסים בין איש ואישה, לקחת נגיד את הרומנטיקה בלי המחויבות. זה יותר מושך. סיפור על איזה שניים שמתגעגעים, כל שכן אומרים שמאיזה שהם סיפורות אחד אסור על השני, כן, זה תופס. כאילו הם משתחררים המגבלות ומממשים את ה... אבל זה כאילו בלי כל ה... זה תופס את העין, תופס את הלב אפילו, אבל אחריתו הדי עובד. אחר כך מזה לא נבנים חיים של אמון, חיים של ברית, של קביעות. וככה גם בסופו של דבר בחיי האמונה. וזה גם מתחבר לי, וזה, עכשיו אני רוצה לחבר, כל זה קשור למה שדיברנו בקודמות, על הכמות והאיכות אצל הרב. הרב אומר שיש את הממד הכמותי והממד האיכותי. והממד הכמותי, למרות שהכמות היא גדולה, כן? אבל נראה לי שהכמות זה הדרך הקצרה. בוא נגיד אפילו, קצת ב... זה מסוימת, אם אדם ילמד הרבה הרבה הרבה, אבל לא יבין, אז שוב, זה תופס את הראש, כי זה הכמות מרשימה, אבל בעצם, בסופו של דבר, צריך להגיע מזה לאיזושהי יכולת להסיק מסקנה, להוליד זה, אז נדבר שהכמות היא דרך קצרה שהיא ארוכה. והבונות היא דרך ארוכה שהיא קצרה. אז בעצם הדרך הארוכה שהיא קצרה זה האיכות. מניעת האיכות. מניעת האיכות זה כאילו להיכנס למקום יותר עמוק, יותר פנימי, דרך אגב, יותר עצמה, יותר תהליך, יותר משהו שהוא לא נתפס בעין, שהוא נתפס בצורה מגושמת. אבל בסופו של דבר הוא מוליד תולדות. ראינו אז פסקה אצל הרב, שאומר, עדיף שאדם ירבה תורה אצל יחידים, מאשר יפזר כוחותיו על כנסיות של עמי הארץ, משהו כזה. יש לנו ביטוי כזה. למד את זה ממה שכתוב, שאם יש בת של עירוב, אז כדאי גם לברך עליה. נעשה במצווה אחת, נעשה בו עוד מצווה. כלומר, לקחת משהו שהוא כבר ברחי, ועליו לא אוסיף. הרב לוקח מזה משל, שצריך לבונן את הנבונים. סתם הכוונה מי שיכול. מי שיכול להוסיף לרבים, וזה כוחו, וזה יכול. אבל כשזה כאילו יש את האפשרות לפה או לפה. אז באמת אמרנו שאחד הסימנים המובהקים להבחנה, זה שהרבים שישמעו, אז יישאר אצלהם. אבל אלה שבונים אותם עמוק, הם יכולו להעביר את זה גם הלאה. כמו יש לזה את הכוח של פריאה ורביאה. שלא יישאר רק פה, ההבדול אולי אחד ההבדינים המשמעותיים בין איכות לכמות, זה אם זה בעצם רק מה שיש זה מה שיש, או שדבר שיש הוא גם יש לו כוח להוליד תולדות. כאילו, נגיד לימוד כמותי, אז מה שיש הידיעות זה הידיעות. אבל האם הידיעות האלה יכולים לצמוח ידיעות חדשות? לא, לא בטוח. מוגבל מאוד. לימוד איכותי הוא פרה ורבה, שמכל ידיעה יכולה לצמוח עוד ידיעה ועוד מחשבה ועוד מסקנה. זה הלימוד האיכותי. אז דרך ארוכה. כמו שזה הרבה יותר זמן, ככה סוגיה, נכון אגב, גם ביחס בין סוגיה אחת לעשר, אבל גם סוגיה בתוך עצמה. שהרבה פעמים, יש גם יצר, אפשר לקרוא ליצר טוב הפוך, אבל... אבל אם יש יצר שאתה כבר רוצה לראות את ה... כאילו, להגיד את המסקנה. וכאילו לייצר ולהגיד, רגע, בוא שזה יהיה ברור לגמרי, כן? בוא שוב בדיוק מה השלבים ומה מה נמצא במקור הזה או המקור הזה, ואיך מה שכתב המפרש השלישי או הרביעי קשור לכל מה שאמרו הקודמים. איפה בדיוק הוא נכנס? כן, לפעמים הרבה יותר כאן, מי שזה יתיע לקצדר, טוב, הוא כמו, אני אגיד איזה משפט, טוב, הוא כמו הדיון ש... הוא כמו הרמה, הוא כמו הזה, או הוא, זה קשור למחלוקת ההיא. אבל איך בדיוק, בצורה מדויקת, בצורה מפורטת, לפעמים אתה צריך כאילו, ההבדל בין ידיעה של 95% ל-100, לפעמים זה הרבה עבודה. אמרו חכמי המתודיקה, לא יודע, אבל גם העבודה, ש-80% מהאנרגיה, לא, ב-20% מהאנרגיה אתה מגיע ל-80% תוצאות, אתה צריך עוד 80% ל-20%. השקעה ל-20% האחרונים. נגיד לבנות בית, אז להקים את השלט והכל, שזה כאילו הרוב, זה הכי קל. אחר כך לעשות את כל הגימורים האחרונים, זה לוקח לפעמים חצי מהזמן. זה השלב שזה סוחף עם הקבלנים. מי שנהנה מזה, יש כאלה נהנים מזה עם יצירתיות והכל. מי שלא, אני רק אומר, מי שלא אוהב לעשות את כל הזה, אז שיקנה בית גם הוא. אבל, לא, יש בזה גם תענוג למי שמתחבר לזה. אבל ההבדל הזה בין הלא גמור לגמור, ההבדל איכותי. זה לא אפשר להגיד אם הצינורות לא בדיוק שם, החשמל או זה, אבל אני אשר הכל, יאללה. לא, זה, אז זה נכון גם בלימוד, זה נכון גם בכל תחום. שכאילו ההבדל בין אם זה פחות או יותר, לבין אם זה באמת... סגור עד הסוף. זה מעמד, הרבה פעמים יש לנו פיתוי לדלג על זה, כאילו, להחזיק כבר את המסקנה, להגיד את זה, ואני שפחות יותר אנחנו יודעים. ושוב, המבחן יהיה, הידיעה הזאת אלף יהיה לה קשה להיזכר, אפילו בזיכרון לא תהיה פחות מונחת, ועוד יותר שהיא לא תוכל לפחות ולרבות. לא נוכל באמת להשתמש בו כל כך הלאה. זאת אומרת שהידיעה באמת התבססה, אדם אחר כך יוכל להגיד איתו, להביא אותה בתור, לעמת אותה עם מקומות נוספים, מקורות נוספים, ככל שיותר באמת, אפילו אם אדם אומר, רגע, זה מזכיר לי משהו, ואז הוא בעצם עושה תשובה, עושה את העבודה שאולי לא עשה, אז כאילו, אמרתי שהיה שם משהו לא ברור, שאני נתקע בזה בעוד סוגיה, טוב, עכשיו אולי אפשר. אבל אם זה היה ממש ממש מונח, אז היה מיד יודע מה זה אומר על המקום החדש שנגיד נתקלים בו, ש... אז זה הדרך הארוכה. ורציתי לחבר את זה, זה באמת דבר שמוזמן את רשן, יש פה כנראה, נקרא מסוף המאמר שכתוב, תנו רבנן, כן, אומר ביום, אם מלא גלגל חמה, נשמע כל אמונה של רומי, ואם מלא כל אמונה של רומי, נשמע כל גלגל חמה. כלומר, הרומאים, עושים המון המון רעש. רעש מחריש אוזניים. אבל יש עוד דבר שעושה המון המון רעש, זה הגלגל של החמה. יש פה איזו הנחה שאולי היום אנחנו לא כל כך זה, אבל שכאילו זה שהשמש עובר בתוך הרקיעה, זה בטח רעש עצום. אבל כאילו המזל שלנו הוא החסד שאנחנו שומעים את שני הרעשים האלה. זה מה שהגמרא מעלה פה את הרעיון, ש... אנחנו אין מתקזזים. אגב, זה אגב אפשר להעיד, שכשאדם שומע רעשים שווים, אז הם באמת, לפעמים זה יותר קל מכשיש רעש בודד, כן? נכון? לפעמים, זה מאוד קלאסי בבית המדרש. נגיד שבית המדרש שירק, יש חברותא אחת צועקת. מה אתה אומר? והרעש הזה הוא צועק בזה, ואתה יושב ומנסה ללמוד, וכל הזמן הוא... לא אומר עליכם, אתם אולי מתרכזים טוב, אני אומר, אתה מנסה ללמוד, וכל הזמן הם מכניסים אותך לסוגיה, והנה הקושיה והתורות כבר סקרן מה זה, ולא נעים לבקש מהם לשתוק, כי זה מה, בית מדרש, לומדים וזה. המצד שלי, עכשיו, אבל אם כולם מדברים, אז אתה לא שומע את הצעקות שלהם, כי הם נבלעים בצעקות של כולם. עכשיו, יש רעש יותר גדול, אבל הוא פחות מרעיש, נכון? יש בליעה. אגב, אני חושב שמידת אחרת זה כן, כן היה, שכשיש מעט, אז שזה יהיה גם כן נבלע. ככה היה ראו, אבל אפשר לבוא בטענות, הם באו שניים שתמיד לומדים, מה הם השנים שכל השאר, אם מישהו מה, לא הגיעו, כן. אז אפשר לדון מזה, אחד מזה אחד. אבל בכל אופן, יש הרעשים נבלעים. זה פעם מישהו עורר את תשומת לבי, זה היה לא נעים להגיד, דווקא בזמן לא, בליל שבת, שהיה יחסית שקט בשכונה, שמכיר, אז שומעים את הכביש גאה. לצערנו, יש שם, יום כיפור לא, אבל בעזרת השם יבוא יום שכל השבתות יהיו כמו יום כיפור, אז גם יהיה אוויר צח כמו יום כיפור, שגם מהצד האנושי יבינו כמה זה יקר, אבל היה שקט, שמעו את הרעש, אבל כל הזמן אתה לא שומע את הרעש. נגיד מי שנמצא בכרח, הוא ברוך השם יותר, אני שקט. יש המון מאוד רעש, אתה לא שומע אותו. כשיש רעש חריג אתה שומע. אז ככה החז"ל אומרים. אז חשבתי שכל המונה של רומי, מפה שהמאמר הזה גם בא להגיד, זה כאילו הכמות הזאת. זה העוצמה של רומי, זה לא רק, זה מתבטא בכל. אז זה משהו כמעט אין סופי כזה. זה שהוא מתחלם עם הפרקים המערל, שפקנו אחד מהם, שמדבר כמה פרקים שם על רומי, על מלכות רומי, כמה היא ארוכה בנצח ישראל, כמה היא נמשכת, כמה... אחרי מזמן לא שלמדתי את זה, אתה מרגיש לי. גם הלימוד של הפרקים האלה ארוך. אתה מרגיש את האריכות של הלימוד כמו האריכות של הגלות. אחד הפרקים שלו מוזכר, שהרומאים פעם אחת ב-70 שנה הם מביאים אדם שלם, מרכיבים אותו על אדם...
מרכיבים
על אדם שלם שהוא...
שלם על חיגר.
אדם שלם על חיגר. והשלם הוא מה הוא?
שם,
להחיגר
ויעקב.
מה?
שלם הוא שם להחיגר ויעקב.
יפה. אז עכשיו מה שמאוד חזק, שהם עושים את זה פעם ב-70 שנה. כלומר, זה כבר אירוע שחוזר על עצמו, בתדירות שפעם ב-70 שנה, אתה רק מבין באיזה פרחים אנחנו מדברים. הם חוגגים פעם ב-70 שנה את הניצחון. איפה אנחנו? מתי המשיח יבוא? אז זה מהר"ל. מהר"ל כל הפרקים האלה בא לנחם אותנו, שבאמת אנחנו לא שייכים לטווח הקצר. אנחנו שייכים לטווח הארוך. זה משפט מזה. כל הדברים שלו נעים מאוד על הפרק הזה, מזמור של יום השבת שהוא דורש אותו. אבל הוא אמר, ואמר כי שמחת לי השם איפה הולך. נעים? נשבר לא ידע, כלומר כי מתחילה הייתי מצטער כאשר ראיתי כי יש צדיקים בעולם הזה ברע, לרשעים שמטובה בשווה, וכאשר ראיתי פה הולך שמחת לי. כזה ידעתי שאין כאן שום חיסרון בעולם שבראת. אבל נשבר לא ידע, אפשר להבין את זאת, אחר חושב כי יש כאן חיסרון. שאף אם הרשעים מצליחים בעולם הזה, הצלחתם הוא כמו העשב שהוא מהר לפרוח. וכיוון שהוא מהר לפרוח, קודם הוא מהר להיות נאבד, כי נראה ששלמותו הוא קטן, ואין לו שלמות גדול. ודבר שהוא קטן ואין לו שלמות גדול, הוא מהר לצאת לפועל, כפי שהוא קטן מאוד כמו שנתבהם. אבל דבר ששלמות שלו גדול ביותר, אינו מהר לצאת לפועל, כפי משהו גדול. אבל כשצא לפועל יש לו קיום גמור. כמו שתראה בתמר ובארז, שהתמר אינו מהר לצאת אל הפועל, ובזמן רב הוא יצא לפועל. כשיצא לפועל, הוא בשלמות שלו, כי יש לו קיום. לכן הרשעים שהם מצליחים בעולם הזה, מפני ששלמותם הוא קטן, נכרח ומהר לצאת שלמותם לפועל בעולם הזה. כפי קטנו את שלמות שלהם. אז אצלהם זה מהר, עכשיו מהר זה רומי, כן? זה לא משהו שנעלם ברגע, כן? זה אם... עכשיו מתאו גם אחד המאמרים שהוא מביא, שיש למה איזה 365 כרכים ולכל כרך, לא יודע כמה שערים וכאילו מתארים איזה סדרי גודל יש שם, אומרים אולי מתאים לאמריקה קצת, או אירופה בכלל, לאמריקה. וגם אריכות הזמן שהם משלו, וכל זה שייך לטווח הקצר, אומר המהר"ל. נכח ומהר. כי העולם הזה גם כן לפי קטנות שלמותו יצא לפועל קודם. זה שאמר יפרוח רשעים כמו עשב ויצאתו כל פועל לעבד. כי העשב מהר לצאת אל הפועל, כמו שהעשב מהר לצאת אל הפועל, כך הם מהר להיות נאבן. מבחין על רשעים. מה שהם בעולם הזה בתור בשלמות הן זה רק כמו עשב שאומר לפרוח, ונכך הוא מהר להיות נאבן גם כן. אבל הצדיק, לפי גודל שלמותו, איננו ממהר לצאת אל הפועל. כל כך, רק אינו מקבל שלמותו. רק בעולם הבא שכרו, ואינו ממהר להיות נאבן גם כן. והכל כמו שהתבהר הדבר. מי שיש לו שלמות קטן, לכן מיד בעולם הזה הוא לצאת אל הפועל. אבל תדיק ששלמותו גדול מאחר, מאחר שלמותו לצאת אל הפועל, בעולם הבא. מה שאומר בעולם הבא מתכוון גם לעולם העתידי. זה לא רק במקום אחר, זה באריכות הזמן. זה לעתיד, זה לעתיד. עכשיו, מתי אנחנו... עד 20 לבי קורא? מה?
לא
בני. אז מה עכשיו? קשר את זה למה שקורה בימים האלה, שאלף אנחנו באמת ערב תשעה באב, ממש, וזה ה... כל אמונה של רומי, כן, זה מאוד כתוב אחד הדברים ששמעו שם, נכון, החכמים, שהם באו, קוראים רבי עקיבא, שמעו כל אמונה של רומי, בסוף מסכת מכות. זה כאילו באמת שיא הביטוי לעוצמה הזאת של מלכות הרשעה שאמרה לו משהו המקמיל לעולם הזה, לגלגל חמה. אין העולם הזה להיות בשיאה. ואני לא בא, בימים האחרונים, אז כאילו התחושה שלי, ביחס למה שקורה במציאות בחוץ, או בחוץ, כאילו, בחוץ הרשמיות, כאילו, מעורבבת, מצד אחד חרפה, מה שקרה בהר הבית, כאילו. אנחנו, כאילו, באמת, לא... כאילו, יש פה איזה ויכוח של חרשים, כי אנחנו רוצים שקט, הם רוצים את המקום הזה כמקום קדוש. ושאפילו הצדק הפשוט, שלא ינצלו אותו בשביל... מאלה שנגיד אנחנו אומרים עכשיו מה זה מאלה. זה המצב, שאנחנו לא מנסים עכשיו להפריע להם להתפלל שם. אבל לפחות שלא ינצלו את המקום הזה למקום של שפיכות דמים. זה לא כל כך בסיסי, כל כך צודק. כאילו שאנחנו גם מול עצמנו, מול העולם, מול... כאילו בהתנצלות כזאת. שעה שהם המנובלים הם הרשעים. באמת כאילו... צריך ההרתעה וכו', באמת יש פה משהו מצער. וכאילו אפילו זה הזוי קצת, שאנחנו ממשיכים לבוא לכותל, להתפלל שיגונה מתנה שמירה בימינו, וכאילו בכלל, רק שלא עושים משהו בשביל להתקדם לשם, אלא אפילו הולכים נכון. זה בצד אחד. בצד שני זה בכל אופן מה שכתוב כאן, שאחרי הכל באמת החרפה היא שלהם. והכבוד הוא שלנו. נכון, לא בחיצוניות, גם החיצוניות זה חשוב. במיוחד מאז שאנחנו פה נמצאים גם באחריות, בשלטון, אי אפשר לזלזל גם בחלקים האלה. אבל באמת, באמת באמת כאילו הגעגועים שלנו לבית המקדש, הם באמת הרבה הרבה יותר, כאילו במחשבה הזאת, צפי הבית המקדש שהוא רחוק, כן? מנעתי, גם מי שסבר שצריך להתנהג אחרת, ברור שאף אחד לא... רובה דרובה, אני לא חושבים שכרגע צריך לבנות בית המקדש. הרי זה, מזה מתחיל כל ה... יש בידי עמידה פנימית, שאנחנו עוד לא מנסים להיכנס לשם. גם עמידה פנימית יהודית, כן, שרובה דרובה, כן. אז אם אלה, הממשלה גם לא נלחמת על זה, אם זה היה נתפס בעיני הציבור המאמין כמו הכותל. האחרת, כלומר, את המכפלה יש איזשהו ניסיון. ברור זה מתחיל גם מזה. גם העוצמה אולי של החשש, אבל גם פה יש זה אמירה שכי... לא מעט רבנים אגב ששמחים, שאפילו לא מסתייגים מכל החולשות האלה, כי מבחינתם זה מחזק את זה שנשאר מחוץ לתחום. אז שוב, אז בפועל הוא לא פשוט, אבל העמדה הפנימית היא באמת קשורה למה שכתוב כאן. שמת העוצמה של הקדושה שמתבטא דווקא בטווח הרחוק, שבזה אנחנו באמת שונים מכל העמים, אנחנו מחכים למשהו, שזה היה צחוק עלינו כאן מחכים, וגם כשהוא בהישגיה, אתה ממשיך, יותר נהנה מה לחכות, כן. שיהיה לנו סיבות להתאבל בתשעה באב, כאילו, אבל לא זה, אבל כן, יש קובלנה, מצד שני, באמת יש כאן איזה... יחס לדברים הרבה הרבה יותר עמוקים, הרבה הרבה יותר פנימיים. וחלק מזה שהם לא מוחשיים, זה באמת קשורים לעולם יותר מתוקן, יותר שלם, עולם שאין בו שפיכות דמים, עולם שאין בו רציחה, כי אצלנו הקדושה היא מחוללת ומבוזה ומושפלת, מה יש בה? איזה ברכה הקשר לקודש המביא לעולם. ניצוצות יש, כן, אפשר. יש גם איזה נקודה של אמת, גם בתוך המקומות החשוכים האלה, אבל הרבה מאוד חושך יש שם. אני מאוד חושב. זה האיכות. זה האיכות. אני חושב שמה שבדורנו, אם המהר"ל כשהוא אמר שהצדיק התמר יפרח, הכוונה, תשמעו, סבלנות, אומר ליהודים, לא יודע, סבלנות עד שבכלל, נקרא איזה משהו. קחו נשימה, תוציאו אוויר עוד 300 שנה, אחר כך עוד נשימה, בעזרת השם, אמר על זה משהו עושה בנצח, הוא אומר. בוא נזה, אפילו יש מקומות שאתה משהו שהוא מסכים לשבועות. כאילו, שבועה, גאולה, תבוא, בסוף ההיסטוריה, הוא קצת אחרי אפילו. לא, ברור, שואלים אותו ברגע שיש אפשרות להגיע לארץ וזה. חושב שהיום הצדיק התמר יפרח, יש סיכוי שגם יהיה בטווח של דור. לא של שנתיים, אבל של דור. זה אולי מה שהשתנה. חלק מהדברים רואים ממש, אבל גם הדברים שעדיין לא נראים, זה כבר לא ממש מחוץ לזה, יכול להיות שזה אולי... לא נשאר, במנה את המשמרה בימינו. לפתאום בימינו בעוד שנה. בימינו בדור הזה, בדור הבא, אפילו בעוד שני דור, זה כבר קרוב. כבר... הטווח ארוך, אבל יותר, יותר כבר בתוך העולם. טוב, שנזכה מזאת השנה.